בבקשה בינתיים לפתוח דף סמך דלת עמוד א' במסכת קידושין, המשנה השנייה של העמוד הזה. מי שאמר בשעת מיטתו יש לי בנים, נאמן. יש לי אחים, אינו נאמן. דבר מעניין מאוד. מדובר על אדם, לא עלינו, על ארס דווי. שכיב מהרה. לפני פטירתו, הוא מודיע, יש לי בנים. אתם אולי לא מכירים אותי, אשתי הנוכחית, לא זכיתי ממנה לפרי בטן, התחתנו בגיל מבוגר, אבל יש לי בנים, אולי בארץ אחרת, מאישה קודמת, במילים פשוטות. אשתי הנוכחית, כשתתאלמן, לא זקוקה לא ליבום ולא לחליצה, דינה כאלמנה רשאית להינשא לכל אדם, חוץ מאיש אחד שאלמנה אסורה לו, כהן הגדול. אני לא יודע אם הכהן הגדול היה לוקח אותה ממילא, כן או לא, חוץ מאשר לכהן הגדול היא מותרת לכל לאחר מותי. יש לי בנים. אבל אם הוא מודיע בשעת מיטתו, דבר שכנראה לא ידעו מקודם, יש לי אחים. זאת אומרת, המצב הוא שבנים אין, לא עלינו, אתם אולי לא יודעים, אבל יש לי אחים, כך שאשתי גם לכשתתאלמן, לא תהיה אשת המתה חוצה לאיש זר, לא יכולה להינשא לאדם אחר, אלא אם כן תקבל חליצה מהגיס שלה, היבם שלה, שהוא אחי, ויש כזה, יש אח כזה. אף אחד לא מכיר, אף אחד לא שמע, אף אחד לא ידע, אומרת המשנה, אינו נאמן. להגיד יש לי בנים שזה מתיר אותה בנישואין ללא חליצה, הוא כן נאמן. להגיד יש לי אחים שאוסר עליה להתחתן, הוא לא נאמן. כאילו אנחנו אומרים, להתיר יש לך נאמנות, לאסור לא. על זה תכף נדבר בגמרא. קודם כל, משפט אחד רק לתזכורת. הנושא הוא בספר דברים פרק כ"ה, פרשת כי תצא, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו. זה מתחיל הדין שסיסמתו היא לא יימחה שמו מישראל. יסוד נעלה מאוד נמצא בבסיס של דיני ייבום או חליצה. התורה דורשת שאחיו של המנוח ייבם את אשתו, כלומר ייקח אותה לאישה, והבן אשר תלד ייקרא על שם אחיו המת, ויקום על נחלתו. ואותו חלק בנחלה שהיה צריך להיות למנוח, הבן שזה לא בנו, זה בן אחיו בעצם, יקום על אותה נחלה, כך שהשושלת תימשך ולא יימחה שמו מישראל. אבל אם הוא ימען לקחתה היבם, הגיס, התורה נותנת לו חלופה, חליצה בבית הדין, בפני שלושה. זה משהו שמזכיר גט בצורה אחרת, לא במגילת קלף, חלצה נעלו, ירקה לא בפניו בפנים חלילה, אלא בנוכחותו על הרצפה. ארור אשר לא יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. ברגע שהיא מקבלת חליצה, דינה כמו גרושה, פרט לכהן, מותרת לכל אדם עם חליצה. מדובר על אדם שאין לו בנים, אבל יש לו אח או אחים. כאן לפנינו אדם שכיב מרע, מודיע בשעת מיטתו, יש לי בנים, זאת אומרת, היא פטורה מייבום או חליצה, מאמינים לו. בלי עדים, בלי שום דבר. יש לי אחים, כלומר, היא חייבת בייבום או חליצה, לא מאמינים. מדייקת הגמרא, על מה זאת אומרת, נאמן להתיר ואין נאמן לאסור. עדות אין פה. יש פה עניין של נאמנות, כן או לא. למשל, יש לנו כלל בתחום אחר, אם אין עדים, מה כוחו של האדם עצמו שנותן הצהרה? הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. לכאורה זה דומה, דומה ולא דומה. למה לא דומה? הכלל הזה שכל ילד יודע לצטט, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, זה רק בדיני ממונות. בדיני נפשות למשל לא, באיסור והיתר גם לא. איסור והיתר זה סיפור אחר, צריך לדון בו אם אדם נאמן לאסור על עצמו, אבל לא להתיר, אפילו עד אחד אינו נאמן באיסורים, או כן נאמן, שוגיה אחרת. מה זה הודעת בעל דין כמאה עדים דמי? אני בא ואומר, אבינועם, אני חייב לך 1,000 שקל שהלווית לי גמח, מחר תקבל בחזרה את הכסף. הרב, סליחה, אתה לא חייב לי שום דבר. אתה הלווית לי 1,000, אתה לא זוכר? אני לא זוכר דבר כזה. הרב לא חייב לי כלום. יבואו לשאול בבית הדין, בית הדין יגיד, אם היו לך עדים שמגיע לך 1,000 שקל ממני, הייתי חייב. פרשת השבוע על פי 2 או 3 עדים יקום דבר. הודעתו של בעל הדין כמאה עדים דמי. למה? זה הכסף שלי. אם אני רוצה לתת לך מתנה, אולי אני נותן למישהו תרומה בדרך שאני חושב אותה לדרך יותר מכובדת, במקום להגיד לו אני נותן לך צדקה בשביל הכנסת קלה או בשביל ביקור חוילים או בשביל כל מיני דברים שאתה נצרח או אתה בעל שיש חובות גדולים, אני רוצה לתת לו תרומה. אבל אני יודע שהוא יתבייש לקבל ממני תרומה. אז אני אומר, אתה לא זוכר שאני חייב לך? וזה, אני מחייב את עצמי? אדם יכול לחייב את עצמו, כי בממון שלו הוא יכול לעשות כטוב בעיניו. טוב בעיניי לתת לך 1,000 שקל. לכן בדיני ממונות אתה בעל הבית. בדיני נפשות, על פי 2 או 3 עדים יומת המת. לא יומת אפילו על פי עד אחד. על אחת כמה וכמה שאין אדם נאמן להעיד על עצמו ולשים עצמו רשע. הוא יבוא לתחנת המשטרה ויגיד, אני רצחתי את 3 אנשים בליל שבת על הכביש. בלי DNA, היום בלי עדים, בלי שום דבר, בלי כלום. יש איזה סימוכין? לא. אם אין עדים על פי דין תורה, אני לא מדבר DNA. או שישימו אותו במעצר עד שיתברר הדבר, או שישפזו אותו בבית חולים לחולי נפש, אבל להוציא אותו להורה כדין רוצח על סמך הודעת פיו, אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם מיישים עצמו רשע. הוא לא יכול להפוך את עצמו למורשע בדין אם אין 2 עדים שתומכים. לפי דין תורה גם העדויות הנסיבתיות אין בכוחן להרשיע אדם בדיני נפשות. רק עדים. פה יוצא לא מכוח עדות, אלא מכוח נאמנות. המשנה אומרת שהוא נאמן להתיר את אשתו בנישואין, בנימוק, יש לי בנים, מבלי להוכיח זאת. הוא לא נאמן לאסור אותה בנישואין, ולחייב אותה להמתין לחליצה בטענת יש לי אחים, כשהוא לא מביא את האחים ואיש לא מכיר את האחים, ואין שום עדות על כך. יוצא שהוא נאמן להתיר, ולא נאמן לאסור. למה יש אם כן לומר, מתניתין דלא כרבי נתן. כנראה שהמשנה שלנו איננה משקפת עמדתו של התנא רבי נתן. מתברר אם כן, שבמקום אחר, ברייתא, משנה חיצונית, הייתה מחלוקת בין התנאים על הנושא הזה, אם נאמן רק להתיר או נאמן גם לאסור. במשנה שלנו מתברר שהוא נאמן רק להתיר את אשתו ולא נאמן לאסור אותה. והנה כנראה שרבי נתן אומר אחרת. דתניא, ששנינו בברייתא בדברים האלה. בשעת קידושין אמר יש לו בנים. פה היו שני שלבים בברייתא. בזמן שהוא נושא אותה לאישה, היא שואלת אותו, אני מבינה שזה זיווג שני, אתה היית נשוי בעבר. כן, הייתי נשוי בעבר. אשתי נפטרה או התגרשנו. יש לך ילדים? וכן, יש לי בנים. היא נכנסת לנישואין האלה בלב יותר שקט, שיש לו בנים, אז אם חס ושלום ילך לעולמו, היא לא צריכה חליצה ולא ייבום, היא חופשייה. יש לו בנים. אבל בשעת מיטה אמר אין לו בנים. לפני שהוא עוצם את עיניו, שכיב מרע, הוא משנה את הגרסה. בזמן הנישואין הוא אמר לה, יש לי בנים. אולי הוא רצה פשוט לפתות שהיא תסכים להתחתן איתו ולא תחשוש שהיא תהיה אחר כך צריכה לחכות לחליצה. בשעת מותו, זה כמו שאומרים רגע של אמת, הוא אומר, אין לי בנים, לא היו לי. בשעת קידושין אמר, אין לו אחים, זה טוב בשבילה, היא לא צריכה חליצה, אין לו אחים. גם אם ילך לעולמו, היא משוחררת מחליצה ומייבום. אין לו אחים. אבל בשעת מיטה אמר, יש לו אחים. חזר בו. יש לי אחים. נאמן להתיר ואין נאמן לאסור, דברי רבי. רבי יהודה הנשיא, סתם רבי זה רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, בדיוק כמו אצלנו במשנה. נאמן להתיר ולא לאסור. רבי נתן אומר, אף נאמן לאסור. אז יוצא שהמשנה שלנו לא כמו רבי נתן. כי אצלנו המשנה אומרת שאם הוא אומר, יש לי אחים, ובכך הוא אוסר אותה להתחתן בלי ייבום או חליצה, לא נאמן. רבי נתן אומר, למה לא? גם לאסור אותה בנישואין הוא כן נאמן. אז המשנה היא לא כמו רבי נתן. אמר רבה, אפשר ליישב את הסתירה, אין פה סתירה ואין פה מחלוקת. משנתנו לא נגד רבי נתן. למה? שאני התם, שם בברייתא הסיפור שונה. כיוון דבשעת מיטה כהדר בי, אימא אני חושב, קושטה כאמר, הוא אומר את האמת. אז זה בברייתא, לכן אמר רבי נתן, אף נאמן לאסור. מה פירוש? הרי שונה הסיפור במשנה שלנו, לסיפור בברייתא היא עם רבי נתן מול רבי. אצלנו אין נסיגה בדברי הבעל. יש רק שלב אחד. יש לי בנים, בשעת מיטתו, יש לי אחים בשעת מיטתו. נאמן להתיר, לא נאמן לאסור. הוא לא אמר אף פעם משהו אחר. לכן הוא נאמן כך ולא נאמן כך. בברייתא אומר רב הסיפור שונה. הוא אומר בשעת מיטתו הפוך ממה שהוא אמר בשעת הקידושין. בשעת הקידושין הוא אמר אין לי אחים. במילים פשוטות, אין לך מה לחשוש. תסירי דאגה מליבך. גם כאשר אני אתבקש לישיבה של מעלה, את תהיי חופשייה. אין לי אחים. נכון שאין לנו ילדים, אבל גם אחים אין. עכשיו בשעת מותו הוא אומר, יש לי אחים מעבר למסך הברזל. פה אומר רבי נתן, נאמן לאסור אותה בנישואין עד שיתגלה האח וייתן חליצה. למה? כי אם בן אדם משנה משעת הקידושין לשעת מותו, אני אומר, קושטה כאמר. הוא הולך לאלמה דקשות, לעולם האמת. הוא אומר אמת. הוא לא רוצה לצאת מן העולם עם שקר. הוא רוצה לצאת מפה במצפון נקי. הוא אומר לה, אני מבקש סליחה אולי, או לא מבקש סליחה, תבינו איך שאתם רוצים. בשעת הקידושין אמרתי לך, אין לך מה לדאוג, הסירי דאגה מליבך, אין לי אחים, אבל עכשיו אני עומד להיפרד מעולם השקר, ולהתקבל בעולם האמת, על מה דקשות, יש לי אחים. זה ויכוח עם רבי נתן. פה רבי נתן אומר, נאמן לאסור. אדם שעומד על ארץ דווי, שוכב על ארץ דווי, ואומר, יש לי אחים, לא להאמין לו? לכן אומר רבא, אין סתירה, כי אלה מצבים שונים. במשנה יש שלב אחד, יש לי אחים, אין לי, יש לי בנים, אין לי בנים. נאמן להתיר, לא נאמן לאסור, נתנו לו כוח. אבל פה הנסיבות שונות, משום שהוא משנה את הגרסה הראשונה שלו. ואני נוטה לקבל את הגרסה האחרונה, כיוון שהיא על סף כניסתו לעולם האמת. קושטה כאמר. אז המשנה שלנו, שאמרה לא נאמן לאסור, תסכים עם רבי נתן, שכאשר הוא חזר בו, כן נאמן. בא אביה, חברו ובר פלוגתא של רבא, תמיד, וחולק עליו גם בזה. הוא אומר, אני מתפלא עליך רבא. אתה אומר שהמשנה שלנו מסתדרת עם רבי נתן, במשנה הוא לא נאמן לאסור, להגיד יש לי אחים, בברייתא הוא נאמן, כיוון שהוא בטח חזר בו מקודם. לי נראה שהרבה יותר נוח להאמין לבן אדם שלא חוזר בו, מאשר לאחד שמשנה את הגרסה של עצמו וחוזר בו ואומר ההפך ממה שהוא אמר בעבר. דווקא לזה אתה מאמין פתאום יותר? במשנה שלנו שהוא לא חזר בו, לא נאמנים לאסור להגיד פתאום יש לי אחים. פה, כשהוא אמר בזמן הקידושין אין לי אחים, בגלל שהוא חוזר בו, פתאום אתה מאמין לו יותר? אני לאחד כזה מאמין פחות. אני יודע מה יש בלב שלו ברגע האחרון, אולי לא מפרגן לאשתו את החופש. אולי יש לו חשבון איתה רשע, על ארץ דווי. הוא מטיל את העוקץ הזה פתאום, בניגוד למה שאמרתי לך בזמן שהתחתנו, או כשהכירו בינינו, שאין לי אחים, אז להווה ידוע לך, יש לי אחים. אז אם את חושבת שאחרי הלוויה שלי, את חופשייה להינשא למי שאת רוצה, את צריכה חליצה. אומר רביי, אתה לרבה פתאום אומר שלזה מאמינים לו בגלל שהוא חזר בו? אמר לי אביי, אומר לרבה, ולאו כל דקן הוא. האם זה לא קל וחומר נגד? כל דקן זה כל שכן. השתא ומה התם, קל וחומר ומה שם בברייתא, דקמרה לילה לדיבורי, שהאיש מערער את מה שהוא דיבר קודם. בזמן הנישואין בקידושין הוא אמר, אין לי אחי. ועכשיו מרא לילה דיבורי, מרא זה מלשון מרע, מערער את הבסיס של דבריו, אמרת, אז אתה אומר, קושטה כאמר. גם לפי רבי נתן נאמן גם לאסור, הוא בטח דובר אמת. כי הוא אומר את הדברים בשעת מיטתו, וזה מנוגד למה שהוא אמר בנישואין. מתניתי. במשנה שלנו דלא כמרה לילה דיבורי, שהוא לא אמר אף פעם אחרת, הוא לא נתן גרסה שונה. לא כל שכן, על אחת כמה וכמה שהיה צריך להאמין לו שהוא אומר יש לי אחים, ודווקא אצלנו במשנה כתוב, אם הוא אומר בשעת מיטתו, יש לי אחים, אינו נאמן. איך זה מסתדר עם רבי נתן? רבי נתן מאמין לו כשהוא אומר בשעת מותו, יש לי אחים, למרות שבשעת הקידושין הוא אמר, אין לי אחים. אז רבי נתן מאמין לו. המשנה שלנו אומרת, אפילו אם הוא אף פעם לא אמר אחרת, אפילו אם אף פעם הוא לא סותר את עצמו, בשעת מיטתו הוא אומר, יש לי אחים, לא נאמן. כי לא נאמן לאסור. ואתה הולך לגשר רבה בין המשנה שלנו לבין רבי נתן, איך על בסיס זה, בגלל מה? שהוא חזר בו. בגלל שהוא חזר בו, אתה מאמין לו יותר? אני לאחד כזה לא מאמין בכלל. אלא, אומר אביי, כל מקום שכתוב אלא, מבטלים את הדברים הקודמים. אלא, אביי לא מקבל את דברי רבה, שבגלל שהוא חזר בו, הוא נאמן יותר, קושטא כאמר. להפך, חזר בו, לא נאמן. אז למה רבי נתן אומר בברייתא נאמן לאסור, והמשנה אומרת לא נאמן לאסור? פשוט מאוד. מתניתין, במשנה שלנו מדובר, דלא מוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני. האיש הזה היה מוכר בקהילה, היה מתפלל פה בהיכל משה, הכירו אותו פה 50 שנה, ידעו שהוא בא מן השואה, אין לו אחים, וגם ידעו שלא עלינו גם בנים אין. מכירים אותו פה פעמיים ביום בבית הכנסת, עשרות שנים, הוא לא נסע אף פעם לבן שלו לחגים, והבן שלו אף פעם לא הגיע לך, אלך הביתה לבקר את ההורים, אין בן! לא מוחזק לה. על פי החזקה, על פי המוסכמה, אין לו אחים, אין לו בנים, הוא ואשתו אנשים בודדים, לפחות מהצד שלו, מהצד שלה, יהיו לה אחים, או אולי הבנים מקודם, אני לא יודע. הוא אין לו. ברגע הזה שמוחזק לן, לא בבני ולא באחי, דאמרינה, אנחנו אומרים, כיוון דלא מוחזק לן בבני ולא באחי, היות והוא לא בחזקת אח ולא בחזקת אב, אם אמר בעת מותו, לפני פטירתו, יש לי בנים, נאמן, כשהוא אומר יש לי אחים, אינו נאמן, למה? אם אין עדים על מציאות האחים, לאו כל כמיני. אין זה במהימנותו, אין זה בסמכותו, דאסר לה אקולי אלמה, שיאסור אותה על כל העולם. 50 שנה לא ידעו על שום אחים, שום שנה טובה, שום דבר. מכירים אותו פעמיים ביום, ויודעים שאין לו אחים. רגע לפני מותו הוא אומר, להווה ידוע, יש לי אחים. איפה, מה? אבל לא עדים, לא מכתבים, שום דבר. מי יודע אם הוא לא רוצה להמלל את אשתו, אולי הוא כועס עליה. הוא רוצה לאסור אותה כולי אלמה. עד שהיא תמצא, אם תמצא. לא ייתנו לה יותר נישואין ברבנות. ואני סיפרתי לפני החופש על ראש ישיבה גדול שנפטר ללא ילדים בגיל צעיר לא עלינו מדום לב, שהכרתי באופן אישי את המקרה, מורי ורבי היה. אבל כל השנים הוא לא הסתיר מאשתו לעולם את האמת, מיום שהוא נסע אותה לאישה, שיש לו אח במה שהיה אז היה ברית המועצות הסטליניסטית. ושהוא קצין בכיר בצבא האדום, קומוניסט. בעזרת הרב הראשי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, זכר צדיק לברכה, שקרא אליו את שגריר ברית המועצות בישראל לארץ, שקרא אותו אליו הביתה לרחוב אבן עזרא 4 בירושלים, סיפר לו את כל הסיפור והסביר לו מה זה הרעיון של חליצה, שבעיקרון זה היסוד לא למחוק שמו של אדם שנפטר בלי ילדים. השגריר היה מספיק נחמד כדי לעניין את משרד החוץ ואת הקרמלין כולו לאתר את האח הזה מעבר למסך הברזל ששום אדם מאיתנו לא יכול היה להגיע לשם. יתרו אותו, פולקובניק היה כמו סגן אלוף, בתחילה הוא התנער, הוא פחד שרוצים ממנו שיש לו אח בישראל, זאת אומרת שהוא ציוני, שהוא משהו, שהוא חתרן, שהוא חלילה בוגד באימא רוסיה, בהתחלה ניסה להתכחש. בסופו של דבר, הרוסים אפשרו לאלמנה, לרבנית, להגיע לשעות ספורות למוסקבה, בבית הכנסת הגדול, שם היה אז הרב הראשי, אחרי הרב שלייפר, הרב לוין, וסגן אלוף הזה עם המדים שלו, הופיע לפני בית דינו של הרב לוין ונתן חליצה לרבנית, באותו יום יישב הארצה, נדמה לי דרך וינה, לא משנה, אומר אביי, במשנה שלנו, משנה מאוד רקע פשוט, אדם מוכר בחברה, בחזקה של לא בנים ולא אחים. מגיע שעת מיטתו, הוא חושף וידוי. מה הוידוי שלו? יש לי בנים, ברוך השם. ברוך השם, מזל טוב. מה עוד שזה גם עוזר לה, שהיא משוחררת מכל פגם של איבום, חליצה, לא צריכה שום דבר. נאמן, יש לי אחים. בלי עדויות משום דבר, נגד חזקה של כל השנים שלא ידוע לאחים שלו. אינו נאמן, אומרת המשנה. אין לו את הסמכות ההלכתית, התורנית, לאסור את אשתו על כל העולם. זה במשנה שלנו, אין סתירה לדברים קודמים. הוא אף פעם לא אמר אחרת. הוא אף פעם לא אמר, יש לי בנים או אין לי בנים, יש לי אחים או נאמן, רק בשעת מיטתו. דנים אותו על נאמן להתיר ולא נאמן לסור. אבל הברייתא, בברייתא שרבי ורבי נתן חולקים, שם מדובר במצב שהוא חוזר בו. שם מדובר אבל ברקע שונה, אומר אביי. מה הרקע שונה? דמוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני. לא לטובתה. בדיוק כמו בסיפור שסיפרתי. מהרגע הראשון הוא אמר לה את האמת. יש לי אח. או אחים, זה כבר לא משנה, אחד או שניים. אז ידענו כל השנים שמעבר למסך הברזל, יש לו אח. לרב הזה. ולא מוחזק לנו בבני. אף פעם לא הייתה מוסכמה חזקה של בנים. אף פעם. זה היה הרקע, שונה מהרקע הקודם. לכן, דאמרינן במקרה כזה, אם הוא על ערש דווי במיטתו, אומר, יש לי בנים, והיא לא צריכה חליצה, דאמרינן מה לי לשקר? איזה אינטרס יש לו להמציא דבר כזה, יש לי בנים אם זה לא היה נכון? יש לו מיגו של נאמנות. מה המיגו? מה איקה אמר? למה הוא יגיד יש לי בנים? למפטרה מיבם? הוא משקר על בנים כדי לפתור אותם מהצורך של ייבום או חליצה? מצי אמר הוא יכול לעשות דבר יותר פשוט. פטרנה לך בגיטה. אם הוא רוצה לשחרר אותם מהיבם, מאחיו, הוא יכול להגיד לסופר של בית הדין פה בתל אביב, תכין לי גט, אני נותן לאשתי לפני מותי, אני נותן לה גט. וגרושה לא צריכה לא ייבום ולא חליצה. במקום להכין גט של 12 שורות, הגימטריה של גט, ג' וט', 3 ו-9, זה 12 שורות, זה הגט. במקום זה הוא אומר, יש לי בנים. במדינה אחרת, מאשתי הראשונה, נאמן. למה? כי יש לו מיגו. מיגו, תרגום מדויק, מתוך ש. מאמינים לאדם אומרים, אין לו שום אינטרס לשקר. כאילו הוא היה רוצה לשקר, בשביל מה? בשביל לשחרר את אשתו מחובת היבום? הוא לא רוצה שהיא תיפול בזרועות אחיו? הוא מכיר את האופי של האח שלו? לא צריך בשביל זה להמציא בנים שלא היו ולא נבראו. מספיק לכתוב 12 שורות ולהגיד, תנו לגט. אני פותר אותה מהיבם. במקום 12 שורות הוא אומר, יש לי בנים. יש נאמנות אליו, ונראה עכשיו הוויכוח בין רבי ורבי נתן, רק היה ויכוח של פרשנות, מה כוח המיגו הזה? מיגו של נאמנות. אילו הוא היה רוצה לשקר, לא צריך להמציא בנים. היה צריך פשוט לכתוב גט. מה כוחו של המיגו מול החזקה? מה הייתה החזקה? אתם זוכרים מה הייתה פה החזקה? כל השנים ידענו שיש לו אח, מוחזק לן באחי, אבל לא שמענו אף פעם שיש לו בן. כלומר, כל השנים היא הייתה בחזקת מועמדת ליבום או חליצה. עכשיו היה הוויכוח. רבי סבר, רבי יהודה הנשיא הבין, מה לי לשקר? המיגו שיש לו לנאמנות, מה האינטרס לו לשקר על היות לו בנים? כי עדים דעמי. זה כאילו יש לו עדים שעל היות לו בנים. אדם שיש לו מיגו, אם אני אומר יש לי בנים, תאמינו לי. כי מה אני הולך להרוויח מזה שאני אומר יש לי בנים? לשחרר את אשתי המסכנה מחובת היבום? יכולתי לשחרר אותה בדרך הרבה יותר פשוטה, בלי שקרים, לכתוב לגט. זה שווה כמו עדים. ואתו עדים אקרי חזקה. ויש כוח לשני עדים לעקור מוסכמה, חזקה, מה שהיה מקובל. מה היה מקובל כל השנים? שזה עולה חדש, ניצול שואה, שאין לו בנים. בא עכשיו ההצהרה שלו, הוא אומר, יש לי בנים. היש לי בנים הזה הוא כמו עדים, כיוון שיש לו מיגו. אני משקר? מה הייתי רוצה לשקר? אני פשוט אומר לשליח, תכין לי גט ותמסור לה. אני אומר לכם את האמת, יש לי בנים. העדות הזאת כמו עדות היא עוקרת את החזקה הראשונית שהייתה לו כל השנים, חזקה שאין לו בנים. זה לפי רבי, הוא נאמן להתיר. אבל רבי נתן סבר, מה לי לשקר, אין לזה משקל של עדים למיגו, רק כי חזקה דמי. זה עצמו חזקה שאדם לא משקר אם יש לו מיגו. מה המיגו? אם הייתי רוצה לשקר, אין לי שום אינטרס להיות שקרן. יכולתי ללכת בדרך קלה וצודקת יותר, לכתוב גט. זו חזקה. ולא אתי חזקה ועקרה חזקה לגמרי. עדים יכולים לעקור חזקה, כי על פי שניים עדים יקום דבר. אבל חזקה מול חזקה זה מצב של תיקו. ואין כוחה של חזקה השנייה לעקור את החזקה הראשונה מן השורש. מה הייתה החזקה הראשונה? כל השנים שהוא פה מתפלל בבית הכנסת, כל השנים ידעו שאין לו ילדים, מסכן. אין לו ילדים. פתאום הוא בא ואומר, יש לי בנים ויש לי מיגו. כי אם אני סתם, אתם חושבים שאני רק רוצה להקל על אשתי שלא תצטרך חליצה, יכולתי להקל עליה בדרך אחרת, לכתוב לגט. אז תאמינו לי. אוקיי, אנחנו מבינים את זה, לוקחים את זה בחשבון. אבל חזקה מול חזקה זה מצב של תיקו. על תיקו, אומר רבי נתן, עוד אי אפשר להתיר, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. אנחנו אפילו על הספק נבקש ממנה לקבל חליצה לפני שנתיר אותה בנישואין. זו הייתה המחלוקת בין רבי לרבי נתן, מה תוקפו של מיגו. מיגו זה מה שנקרא בלשון הגמרא, מה לא לשקר. מיגו זה כמו עדים, אז יותר חזק מחזקה. מיגו זה כמו חזקה, אז זה משתווה לחזקה, אבל לא עוקר אותה. והחזקה הייתה כל השנים שיש לו אחים ואין לו בנים. וזאת הייתה הבעיה שלו. מה שאצלנו במשנה היה רקע שונה לגמרי. במשנה שלנו לא ידעו עליו לא על בנים ולא על אחים, הוא אף פעם לא חזר בו משום דבר, לא נסוג, ועל בשעת מיטתו הוא בא ואומר, יש לי בנים, מאמינים לו, יש לו מיגו, מה לו לשקר, מה אתם חושדים בי, שאני ממציא את הבנים האלה רק בשביל לפתור את אשתי מייבום? יכולתי לפתור אותה בדרך האמת והישר על ידי הוראה לכתוב לגט, וגמרנו. אז תאמינו לי אם אני אומר, יש לי בנים. אני מפאת חוצר הזמן רק אכניס אתכם למשנה החדשה, נושא חדש שנעסוק בו בעזרת השם בשבוע הבא. סיפור מאוד מעניין. המקדש את ביתו סתם, אין הבוגרות בכלל. התורה מעניקה לאבא סמכות מלאה לקדש את ביתו הקטנה, אבל לא הבוגרת. הבוגרת יש בדעת לקבל קידושין או לא לקבל קידושין. אבא יכול לקדש את ביתו הבוגרת אם היא עושה אותו שליח לכך. ויש דברים כאלה והיו דברים כאלה בעולם ויש עד היום. הבת הבוגרת אומרת לאבא שלה, זה יכול להיות. אבא, אתה מכיר את החיים יותר טוב ממני? אני לא מפקפקת לרגע בניסיון החיים שלך שהוא עשיר משלי. אני לא חושבת לרגע שאתה לא דורש טובתי. אתה גם יודע בדיוק, מכיר אותי, מה מתאים לי. אני סומכת עליך, אתה תביא לי חתן. אתה תדאג שאני אתקדש לטוב ביותר. ואין לי ספק שאתה האיש הכי נאמן בעולם שדורש טובתי. אז אם היא מסמיכה אותו כשליח, הוא יכול לקדש לביתו חתן. כמובן שהחתן צריך להסכים ולרצות. קטנה, אין בה הדעת לקבל קידושין, אין בה דעת לקניין. התורה אומרת, את ביתי, אומר האב, נתתי לאיש הזה לאישה. מדובר על נערה אפילו. אבל היא פחות מ-12 ו-6 חודשים. נערה. קטנה. ונערה הוא יכול לקדש. דיברנו כבר תחילת פרק שני, המשנה גם הגמרא וחז"ל לא עודדו אף פעם לקדש בת קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. הוא מוצא חן בעיניי, הוא מתאים לי, אני מקווה שאני גם מתאימה לו. עד אז חז"ל לא ממליצים לאבא לעשות את זה. אבל אם הוא קידש את ביתו הקטנה, הקידושין תופסים. והיו מקרים על רקע, תקראו לזה סוציאלי, שהדברים האלה התקבלו לא רק בהבנה, אלא גם באהדה. אשתו נפטרה לו עלינו, בלידה של הילד העשירי, ואז היה הרבה פעמים דבר כזה קורה, והוא נשאר עם 10 ילדים קטנים, הגדול אולי בר מצווה, אולי אפילו לא. והוא צריך להביא פרנסה הביתה והילדים ברחוב. ילדי מפתח, מה שנקרא. אין מי שיפתח להם את הדלת כשהם באים מהגן או מבית הספר או מהמעון. ויש לו ילדה בת 9-10, נחמדה מאוד. והוא מפחד שתגדל ברחוב. ויש גם רחובות מסוכנים, לגוף ולנפש. יש לו בן דוד, עמיד, מסודר, טוב לב, אולי אפילו אח לאבא הזה, האלמן, שהילדה הזאת מאוד מוצאת חן בעיניו. והוא מקדש את ביתו לאחיו, מותר. מרדכי ואסתר. דוד. אז ברקע ובנסיבות האלה יהיה לה בית, יש לה קורת גג, יש לה חדר משלה, היא יכולה להמשיך בבית הספר, וכשהיא תתבגר, תתפתח, הקידושין גם יישאו פרי. בינתיים הוא כמו מאמץ אותה. אדם היו לו בנות, כך אני מבין, גדולות וקטנות, ויום אחד הוא בא לבית הכנסת ומודיע, מגיע לי מזל טוב, מבקש עלייה, קידשתי את ביתי, סקיפ ורמז אותו, ולא אומר איזו. למה אל תשאלו אותי? ויכול להיות שקרה משהו לא עלינו וכבר אי אפשר לשאול אותו. נשארנו עם הידיעה שהוא קידש את ביתו, יש כמה בנות, אז כל אחת מהן לכאורה בספק אשת איש. ואשת איש אסורה על כל העולם, זה איסור חמור. יותר חמור מאשר אלמנה שזקוקה ליבום או חליצה, לא תהיה אשת המתה חוץ על איזר, זה איסורי להבין. פה זה ארבע מיטות בדין, זה חנק. אשת איש. אומרת המשנה, המקדש את ביתו סתם, באופן סתום, לא מפורש, בלי לציין את שמה, אין הבוגרות בכלל. הבנות שלו שמעבר לגיל קטנה או נערה, הבוגרות אינן בספק אשת איש אפילו. לא צריכות גט לחומרה, לא צריכות גט מספק, שום דבר. כי אם הוא אומר, קידשתי את ביתי ולא אומר איזו, מן הסברה היא שהוא קידש את אותה בת שהתורה העניקה לו סמכות לקדש אותה. כשהוא אומר את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה, הכוונה לקטנה, נערה, אבל לא בוגרת. ולכן הבנות הבוגרות שלו, שמעל גיל 12 וחצי, אף אחת מהן איננה בספק אשת איש, ומותרות להינשא בבוא היום לכל אדם בישראל, כדין וכדת, בלי חשש, בלי גט לחומרה. הבעיות תהיינה בהמשך, בעזרת השם. שבוע הבא.